שלום לכן ולכם מאזינים יקרים. חלף קצת זמן מאז הפרק האחרון שלנו, אבל אנחנו כאן בפודקאסט של מגלים את אמריקה, מוכנים לצאת למסע חדש באמריקה המופלאה ובעונה חדשה. את העונה הזו של הפודקאסט אני מקדיש לפארקים הלאומיים של ארצות הברית. נגענו בהם קצת בפרקים הקודמים, אבל אני רוצה להקדיש להם יותר מקום בפרקים הבאים. בעיקר כי הפארקים הלאומיים הם יעדי חובה בביקור בארצות הברית. אני חושב שחייבים לבקר בפארקים הלאומיים גם אם אתם לא משוגעים על טבע. אז ראוי להקדיש להם את המקום שלהם. הפרק האחרון בפודקאסט מדבר בכלליות על הפארקים הלאומיים. אז אם אתם חדשים לפודקאסט, לא שמעתם את הפרק, או אם אתם רוצים לקבל סקירה כללית על הפארקים הלאומיים, אני מפנה אתכם לפרק הפארקים הלאומיים של ארצות הברית, עולם טבע והרפתקאות, וכמובן מבקש מכם ללחוץ לייק ולעקוב אחר הפודקאסט של מגלים את אמריקה. אז בפרק הזה אנחנו טסים לנו לצפון מערב הפסיפיק, שהוא מבחינתי אחד האזורים היפים ביותר בארצות הברית, ולאר אחד קסום, שהוא גם פארק לאומי נפלא. לפחות מבחינתי הוא נחשב לאחד מהפארקים הלאומיים הטובים ביותר לבקר בהם. ובסוף הפרק אני גם מקווה שתבינו למה. פתיח ונתחיל. אז נתחיל עם ג'ון מאייר. זוכרים אותו? תאזינו לפרק על יוסמיטי ותבינו במי היה מדובר. אז הוא אמר שמכל ערי הגעש, אשר כמו מסועות פעם התלקחו לאורך החוף הפסיפי, הר הניר הוא האציל ביותר. עכשיו לא רק שאני לא מתכוון להתווכח עם ג'ון מאייר, אני אפילו מעז לומר שג'ון מאייר היה עדין ביחס שלו להר הניר. כי הר הזה הוא לא רק אציל, הוא המלך של רכס הקסקייד. אז כמה מילים על רכס הקסקייד. רכס ההרים הזה נמתח מצפון קליפורניה עד קולומביה הבריטית בקנדה. זה 1100 קילומטרים, ממש במקביל לאוקיינוס השקט. במדינות וושינגטון, אורגון וצפון קליפורניה. כל ההתפרצויות הגעשיות בחלק היבשתי של ארצות הברית, אתם יודעים, אנחנו שמים את הוואי ואת אלסקה בצד, בתקופה של מעל 200 השנים האחרונות, היו בקשת הגעשית שמכונה הקשת הגעשית של הקסקייד. הר הניר הוא הר הכי גבוה ברכס, עם 4,392 מטרים גובה, והוא מרוחק רק 87 קילומטרים מסיאטל. אז הר הניר גם מאוד בולט, והוא ממש חולש על העיר סיאטל והסביבה שלה, שמטיילים ברחובות של סיאטל הרבה פעמים ההר מבצבץ לו שם באופק, מה שהופך את המראה שלו לעוד יותר מלכותי. למעשה הר הניר הוא ההר עם הנישאות הטופוגרפית הגדולה ביותר בארצות הברית היבשתית. הוא ממש מתנסה מעל הסביבה שלו. אפשר לראות אותו מרחוק אפילו ממרחק של 150 קילומטרים, אם העננים לא מסתירים אותו. וכמובן שרייניר הוא גם הר געש. הר געש פעיל, שאומנם ישן במאות השנים האחרונות, אבל הוא יכול להתעורר בכל רגע. אפשר להגדיר אותו פצצת זמן מתקתקת. ואני יודע שזה נשמע מפחיד. אז בואו נדבר קצת על ערי געש. כי בכל זאת, רייניר הוא הר געש. אז רייניר, כמו שכבר ציינתי, הוא הר געש פעיל. והוא מסוג שכבתי. יש הרבה סוגים של ערי געש, שכבתי זה אחד מהם. תחשבו על עוגת שכבות ענקית. השכבות האלה הן למעשה קילוחי לבה ואפר, והם בכלל כל החומרים שנפלטים במהלך התפרצות. החומרים האלה נבדלים בהרכב שלהם, ובין השכבות אפשר למצוא שרידים למפולות אדמה וזרמים ונחשולים פירוקלסטיים ומפולות בוץ, כל התררם. הר געש כזה שכבתי בנוי כחרוט מחודד שהמדרונות תלולים למעלה והם מתונים יותר למטה. וממש בפסגה יש לוע צר. רוב הרי הגש השכבתיים האלה נוצרים בנקודות השקה של לוחות טקטונים, שזה בדיוק האזור שבו הר הניר נמצא, בטבעת האש של האוקיינוס השקט. שכבת הלבה המוקדמת ביותר בהר הניר היא בת 840 אלף שנים, והרישום האחרון להתפרצות הר הגש היה איפשהו בין 1820 ל-1854. אבל האמת שהיו עדי ראייה שדיווחו על פעילות גם במחצית השנייה של המאה ה-19. אז בגלל הסבירות הגבוהה שלו להתפרצות בעתיד הקרוב, כי בכל זאת חלפו בין 150 ל-200 שנים לפני שהוא התפרץ בפעם האחרונה, וגם הקרבה שלו לאזור עירוני מרכזי מאוד, שזו העיר סיאטל, הר הניר גם נחשב לאחד מערי הגעש המסוכנים בעולם. עכשיו אם נעפיל לפסגה של הר הניר, נמצא שם שני לוחות געשיים בקוטר של בערך 300 מטרים כל אחד. חום גיאותרמי מתוך הר געש שומר על אזורים בשפת המכתשים נקיים משלג וקרח, והוא יצר את רשת מערות הקרחונים הוולקניים הגדולים בעולם בתוך המכתשים שמלאים בקרח, עם כמעט 3.2 קילומטרים של מעברים. אגם לא הקטן, שהוא הגבוה ביותר באמריקה הצפונית, גובה של 4,329 מטרים, שוכן מתחת לשכבת הקרח בחלק התחתון של הלוע המערבי יותר, ואפשר להגיע אליו רק דרך אותן מערות. להר הניר אין פסגה אחת, יש לו שלוש. הגבוהה ביותר נקראת קולומביה קראסט, זו הפסגה בגובה 4,392 מטרים. רק לשם הבנה, הגובה של החרמון הישראלי הוא 2,224 מטרים, זה בערך כפול הגובה של הר הניר, זו חתיכת הר. הפסגה השנייה היא פוינט ססקס עם 4,315 מטרים, והפסגה הנמוכה ביותר מבין שלושת הפסגות היא ליברטי קאפ עם 4,301 מטרים, ממש בקצה הצפון מערבי של אותה שלישייה. ומה שממש מדהים זה שהר הניר היה גבוה יותר, משהו כמו 4,900 מטרים גובה, אבל ההתפרצויות של ההר גילחו לו את הראש. מדענים אומרים שלפני 5,000 שנים בערך הייתה התפרצות גדולה מאוד של הר הגעש שגרם למפולות בוט אדירות שהגיעו למרחק של 48 קילומטרים. מפולת הבוץ הזו גילחה 500 מטרים מראש ההר, ואת הגובה הנוכחי שלו הר הניר קיבל בערך לפני 1,000 שנים. אבל עם כל הכבוד להתפרצויות והכל, מה שהופך את הר הניר להגעש כל כך מסוכן זה לא הלבה שהוא עיראק או לא עיראק עד סיאטל, אלא העובדה שהר הניר הוא הער עם הכי הרבה קרחונים בארצות הברית, אם אנחנו שמים את אלסקה בצד. אז על הר הניר יש 26 קרחונים, בהם קרחון קרבון שהוא הקרחון הגדול ביותר ב-48 המדינות הדרומיות של ארצות הברית. אז אם ההר יתפרץ, ומתי שהוא יתפרץ, המסת הקרחונים יגרמו למפולות בוץ אדירות. זה מה שהופך אותו לכל כך קטלני. וזה שיש בהר גם כל כך הרבה קרחונים, לא הופך אותו רק לקטלני, אלא גם למשהו חיובי, למקור של מים. הילידים שפעם פעם חיו באזור הזה, קראו לו ההר הגדול בו המים מתחילים. אז יש כמה נהרות שמתחילים מהר הניר, נערות כמו קרבון, פוילפו, מויץ', נסקואלי וקאוליץ'. הם מתחילים בקרחונים עם שם זה ממש על ההר. יש גם את הנער הלבן שהמקורות שלו הם הקרחונים אמונוס, וינטרופ ופרויגפן. הנערות הוביט קרבון ומויץ' מצטרפים לנער בשם פויאלופ שנשפך אל תוך מפרץ קומנסטנט בעיר טוקומה, שזו עיר מדרום לסיאטל. וחוץ מהנערות האלה יש בפארק יותר מ-470 פלגים, נחלים ובערך 400 אגמים, שזה מוסיף לכל היופי המדהים שם. אז מאיפה הגיע השם רייניר? מי שהעניק להר את השם שאנחנו מכירים היום הוא בחור בשם ג'ורג' ונקובר. כן, זה שהעיר ונקובר נקראת על שמו. והוא קרא להר על שם החבר הכי טוב שלו, פיטר רייניר, שגם במקרה או שלא עבד איתו בספינה שהפליגה לאורך חוף האוקיינוס השקט במערב היבשת האמריקאית, הרבה לפני שארצות הברית שלטה בו, בשנת 1792. איזה כיף זה שחברים קוראים ערים על שמך, נכון? האמת שוונקובר או רייניר אף פעם לא ביקרו בהר, הם רק ראו אותו מרחוק, מהים. מי שבאמת היו קרובים אליו זה לואיס וקלארק, שמגיעו 11 שנים אחרי וונקובר, אבל דרך היבשה. באמצע המאה ה-19 עדיין חיו בסביבות ההר ילידים, כבר אלפי שנים, והם השתמשו באזור כאזור ציד וליקוט. אבל האמריקאים התחילו להגיע, והם לקחו את אותם ילידים והעבירו אותם לשמורות. עדיין נתנו להם זכויות לצוד וללקט מזון בהר, שאגב הם תמיד החשיבו כהר קדוש. נתנו להם זכויות, לא לקח הרבה זמן עד שגם הזכויות האלה נלקחו מהם. היום לא נמצא ילידים או שום כפר של ילידים באזור קרוב לרייניר. פעם הראשונה שמתועד שמישהו טיפס לראש ההר היה באוגוסט 1870. מטפס הרים בשם הזארד סטיבנס ון טראמפ הוא זה שהגיע, הבחור הראשון. יכול להיות שהגיעו לפני, יכול להיות שהילידים הצליחו לטפס, הוא הראשון המתועד. מאז יש המון אנשים שמטפסים לראש ההר, וזה אפילו נחשב למסע הכנה הטוב ביותר לטיפוס לאברסט, כי זה באמת טיפוס מורכב, בעיקר בגלל הקרחוני. ב-1888 ג'ון מייר טיפס על ההר, זוכרים אותו? במסגרת חבורה עם 10 גברים. ואז הם גם התחילו לקדם את הרעיון הזה להפוך את רייניר לפארק לאומי. קח להם כמה שנים, אבל בסוף, בשני למרץ 1899, הוחלט להכריז על ההר כפארק לאומי בשם פארק הלאומי הר רייניר. ההכרזה הזו של ויליאם מקינלי, נשיא ארצות הברית, הפכה את הר רייניר לפארק הלאומי החמישי בארצות הברית, עם שטח של 950 קילומטרים מרובעים. טוב, אז אחרי שדיברנו על ההר עצמו, על כל המערכת הגעשית שלו וקצת על הסיפור שלו, מוכנים לצאת אל תוך הפארק עצמו? יאללה. מה שאותי עדים ברייניר זה שכמה שהוא נראה אדיר וענק מרחוק, כל שמתקרבים אליו כך הוא נראה גדול יותר. זה באמת הר עצום עם נוכחות אדירה. בפארק יש 5 אזורים שמקיפים את ההר. אזור לונגמייר, בשיפולים הדרום הערביים של ההר, וואקן פוקוש, בצד הדרום מזרחי של הפארק, אזור קרבון מויץ', צפונית מערבית להר, שהוא גם החלק הכי פחות מתויר בפארק, שתי האזורים המרכזיים והפופולריים ביותר, פרדייס מדרום להר וסאנרייז על המדרונות הצפוניים של רייניר, שזה גם האזור הכי גבוה בפארק שאפשר להגיע אליו ברכב, ומגיע לגובה של 1950 מטרים. אז יש 5 אזורים שבאמת כל אחד מהם מדהים בפני עצמו ושווה כמה ימים לפחות. הבעיה היא שלרוב המטיינים אין באמת זמן לבלות בכל החלקים של הפארק, ועד שיהיה לכם זמן כזה, ואם כן אז אתם ממש ברי מזל, אלה האתרים שאני באופן אישי חושב שהם היפים ביותר ושווים את הזמן המוגבל שלכם ברייניר. אפילו לי שביליתי לא מעט זמן ברייניר, לא התאפשר להגיע לכל האזורים. אני למשל לא הגעתי לאזור של קרבון מויץ', אבל כל שאר האזורים כן, ואני יכול להבטיח לכם שהם מאוד מאוד יפים. אז בואו נתחיל. אם אתם נכנסים לפארק ממערב, אזור העיירה אשפורד, אתם קודם כל תגיעו לחלק של לונגמייר. שם תמצאו מרכז מבקרים קטן ואת מוזיאון לונגמייר, שאני חושב שהוא מוזיאון ממש חמוד שייתן לכם הצצה לעולם החי והצומח של הפארק. אני בכללי חושב שאם אתם כבר מבקרים בפארק לאומי, כדאי להכיר אותו קצת מעבר לרק להסתכל על הנופים. והמוזיאון הזה מספק את הסחורה. כביש שנכנס לפארק בחלק הזה, ממש מקביל לנהר נסקואלי, ועובר ליד אתר הקמפינג קוגרוק. שאם אתם בקטע של קמפינג, זה אחלה מקום לישון בו. אבל על אפשרויות הלינה נדבר בהמשך. היעד הבא שלא כדאי לפספס הם מפלי קריסטין. הם מאוד נגישים, כי הם ממש על הכביש, מה שהופך אותם גם למאוד מפורסמים. המפלים האלה ממוקמים במורד גרם מדרגות קצר מהכביש הראשי, כך שקל מאוד להגיע, ויש כמה נקודות תצפית על המפלים. זו שבגובה העין היא הקלאסית ביותר לצילום. והיא גם מסגרת את המפל עם גשר אבן מאוד יפה שיש שם, תמונה מדהימה. וזה גם המפל הראשון שתתקלו בו אחרי שתיכנסו מניסקואלי. אני חושב שהוא ממש שווה הצירה של לקחת רגע ולנשום אוויר הרים נקי וערפילי. תמשיכו בדרך, תעברו את גשר גליישר שחוצה את הנהר, ואתם נכנסים לאזור פרדייס. היעד הבא שכדאי לעצור בו הם מפלי נרדה. אני מאוד אוהב מפלים, באופן כללי, ממש. ומפלי נרדה הם באמת מפלים קסומים. הגובה שלהם 53 מטרים, והוא נופל בשתי מדרגות נפרדות. העליונה יותר 48 מטרים, נראית כמו זנב סוס, וזה בגלל שיש ערוצים כאלה, כמו תעלות על פני הסלע, והמדרגה התחתונה היא נפילה של 5 מטרים אל תוך בריכה. אפשר להגיע למפל, יש מסלול קצר, אבל תשימו לב כי לפעמים הוא ממש רטוב וחלקלק. אפשר רק לתצפת עליו, שתדעו שנקודת התצפית הכי טובה היא למעשה ממש מתחת לכביש. אז גם בשביל לראות אותו לא צריך להתאמץ. אחרי המפל הכביש כבר מתחיל לטפס אל תוך אזור פרדייס, עולה בגובה, תלווה אתכם חומה של עצים ירוקי עד שעוטפים את הדרך במעלה הכביש, שזה לעצמו מראה מאוד יפה. בפרדייס תמצאו למעלה מגרש חנייה ענק ואת מרכז המבקרים הגדול פרדייס ג'קסון. זה מרכז מבקרים היסטורי עשוי מעץ, אני חושב שהוא אחד ממרכזי המבקרים היפים ביותר בכל הפארקים הלאומיים בארצות הברית, הוא קיים כמעט 115 שנה, משהו כזה, ויש שם נופים על כל רכס הקסקייד. ויש גם את חנות הפארק, אם תרצו לקנות מזכרות, בית קפה קטן, אודיטוריום, והרבה תערוכות שנועדו ללמד מבקרים על העבר, ההווה והעתיד של הפארק. וכמובן, מרכז מבקרים הוא המקום הטוב ביותר להתעדכן, בכל מה שקשור לתנאי מזג האוויר, ואיזה מסלולים פתוחים או סגורים, מה מצב השלג, שזה נתון שחשוב לדעת לכל מי שמטייל בפארק, גם בשיא הקיץ. תלכו, תשאלו את הרנג'רים, מאוד נחמדים, נותנים המון מידע מועיל. מפרדייס גם מתחיל הדבר הטוב ביותר לדעתי בהרי ניר, שביל הסקייליין. אני גם יודע שלא כולם מתחברים למסלולי הליכה, בטח לא אם הם ארוכים ולא פשוטים. אבל אין מה לעשות, זו הדרך הטובה ביותר להכיר את ההר הזה, והוא באמת מסלול מדהים. אני חושב שהוא אחד המסלולים היפים ביותר בכל ארצות הברית. לא משנה כמה אני אנסה לתאר לכם אותו, אני אעשה לו עוול. האורך של שביל הסקייליין הוא 8.6 קילומטרים עם הפרשי גובה של 520 מטרים. אז הוא בדרגת קושי גבוהה, הייתי אומר להם מטיבי לכת. הוא גם אחד השבילים הפופולריים ביותר בפארק, והוא מעגלי. מה שהופך אותו להרבה יותר כיפי, כי אתם לא חוזרים על עקבותיכם. מה שהופך את סקייליין לשביל מדהים כל כך, שהוא מאפשר מבט ממש מקרוב על כל מיני נופים של ההר ועל הערים שבמרחק. אפילו עד הר הוד שבאורגון מעבר לנהר הקולומביה, אם מזג האוויר יאפשר את זה. וגם על כחון אסקואלי שקרוב יותר, קרי דשא פרחונים מדהימים שעקיפו אתכם בסביבות סוף יולי ואוגוסט, מפלים כולל מפל מירטל שהוא אחד היפים בפארק, ונוף פנורמי ממש עוצר נשימה. ואמרתי לכם, התיאור הזה אפילו לא מתקרב לכמה שיפה שם במציאות. וחוץ מהנופים גם תוכלו לראות בעלי חיים, בעיקר מרמיטות שאוהבות להשתזף על הסלעים ולצפות בנוף. אחד הדברים שאני הכי אהבתי בשביל זה שראיתי את כל המרמיטות יושבות ככה, מסתכלות על הערים, כל מיני ערפילים ככה עוטפים את הערים מרחוק, מתקרבים, המערכת מזג אוויר בהר עיניר מאוד דינמית, ככה שהנוף נראה כאילו משתנה כל רגע. לוקח לצעוד את המסלול בין 3.5 ל-4 שעות, זה תלוי בכושר שלכם, אבל אם אתם לא בכושר C, או שאתם אוהבים לעצור ולהתענג על הנוף, לצלם על התמונות, שזה מאוד מומלץ, או להכין קפה בשטח, כל הדברים שאני אישית מאוד אוהב, אז תקדישו למסלול הזה אפילו חצי יום, ותיתנו לטבע ככה לחשוף את עצמו בפניכם. טיפ שלי הוא להתחיל את המסלול דווקא נגד כיוון השעון. ככה מסלול יפה יותר. אז סיימתם לצעוד בסקייליין, חזרתם למגרש חנייה של מרכז המבקרים, והיעד הבא שכדאי לעצור בו הם אגמי ההשתקפות. זה סדרה של אגמים תת-אלפינים, שם המקום שבו כמה מהתמונות המפורסמות ביותר של הפארק הלאומי הרייניר צולמו. בהליכה אפילו רק בחלק של שביל מעגלי שיש שם בין 8 קילומטרים, או אפילו אם תעמדו לצד האגם, תוכלו לקבל תצוגה ברורה של פסגת רייניר העצומה, אם נפלתם שוב על יום בהיר. ובכל צד שתעשו, תראו שינוי בפרספקטיבה. כי כמו שאמרתי, בשביל הסקייליין, המערכת מזג אוויר האינטנסיבית הזו מעבירה ערפילים ועננים ממקום למקום, ומשהו משתנה בהר עם כל השינויים האלה. ההשתקפות הכי יפה מתרחשת כמובן שהמים רגועים, אז עם משוחות חזקות והמים באגמים גואשים, זה קצת יבאס, כי לא תקבלו השתקפות טובה של ההר, אבל עדיין הנוף יפה. אם אתם מחפשים קצת יותר אתגר, אתם יכולים לטפס לאורך השביל אל הגבעות, שמהם אתם יכולים לראות נוף ברור של רכס טטוש ונהר הפרדייס. בהמשך הכביש מהאגמים כבר יוצאים מאזור פרדייס למורדות המזרחיים של רייניר, אזור אוין פוקוש. בצד הזה תמצאו את חורשת האבות, Grove of the Patriarch, שיש בה עצים בני 1,000 שנים ויותר מסוג ארז אדום הערבי ואשוח מסוג דאגלס. הצד הזה של ההר יבש ושמשי יותר, וזה בעצם מה שמאפשר לעצים האלה לגדול בצורה מרשימה. בתוך החורשה יש שביל מעגלי של 2.5 קילומטרים, שמתאים באמת לכל המשפחה, גם לעצלנים ביותר, וזה אחלה עצירה בשביל להתרשם מהיערות של מדינת וושינגטון, שגם נקראת מדינת ירוק העד. מחורשת האבות יש כבר נסיעה לא קצרה במורדות המזרחיים של רייניר לכיוון הנהר הלבן והחלק הכי גבוה בפארק, אזור סאנרייז. עכשיו סאנרייז ממוקם בצד הצפון מזרחי של הפארק, כמו שאמרתי בגובה של 1950 מטרים. ויש בו אתר קמפינג, ווייט ריבר, וממנו יוצאים המון מסלולי הליכה מעולים שמתאימים כל מי שממש רוצה לחוות את הטבע וגם להתקרב לפסגה של ההר. יש עוד מסלולים שיוצאים ממרכז המבקרים של סאנרייז, שלידו יש מגרש חנייה גדול ואת אתר הקמפינג של סאנרייז. אני אישית בביקור שלי בפארק ישנתי שם, באתר קמפינג הזה. המסלולים שאני הכי אהבתי בסאנרייז הם סאנרייז נצ'ר טרייל, שהוא בדרגת קושי קלה ומתאים באמת לכל אחד. הוא יוצא מהקצה של אזור הפיקניק, שהוא אחלה מקום לשבת לאכול, ומה שיפה בשביל הזה, זה הנופים של ההר והקסקייד בלי להתאמץ. שביל קצת יותר קשוח, ששוב אני ממש אהבתי, הוא שביל רכס שורדיג לאגמים הקפואים. הנקודת התחלה שלו מצפון למרכז המבקרים של סאנרייז, והוא מסלול מעגלי, הכי טוב מסלולים מעגליים, של 5 קילומטרים, שמטפס 152 מטרים במעלה מרחבים עצומים שמשקיפים גם על אגמים אלפיני וגם על עמקים שעטופים בגוונים שונים של ירוק. בימים בהירים אפשר לראות מרחוק את הנופים של הרייניר, הר בייקר והר אדמס. שלושת הערים האלה, ששלושתם אגב הרי געש. אחד הדברים היותר מגניבים בשביל הזה, זה שהוא מתחבר לרשת גדולה יותר של שבילים. ככה שאם אתם תרצו להרחיב או לשנות את הטיול שלכם ולטפס גבוה יותר ורחוק יותר, אם אתם מצוידים מספיק מזון, מים ובגדים חמים שמתאימים לעלייה לגובה, אתם יכולים לעשות את זה. והמסלול שאני הכי אהבתי בסאנרייז, למרות שהוא למטיבי לכת וחשוב שתדעו את זה, הוא שביל גליישר בייסין. בעיקרון, חשבתם שהפארק הלאומי גליישר במונטנה, הוא המקום הכי טוב בארצות הברית לראות קרחונים, שוב מחוץ לאלסקה, אז תחשבו שוב, כי הר רייניר אפילו טוב יותר, עם כמות גדולה יותר של קרחונים גדולים, שקל יותר להגיע אליהם ולראות אותם. אורך המסלול הזה, גליישר בייסין, 10.5 קילומטרים, והוא מטפס לגובה של 520 מטרים. בטח לא קל. ויקח לכם חצי יום בערך לסיים אותו. אבל הנופים שתקבלו מטורפים. בין אם זה הנוף של קרחון הומנוס, הרי הבורוז, אגמים, יערות ופסגות. והאזור האחרון בפארק הוא קרבון ומויץ'. הם באמת אזורים נידחים יחסית לשאר האזורים. אם תרצו למשל להגיע מסאנרייז למויץ', תצטרכו לנסוע בערך שעתיים לצד השני של ההר. ומאזור פרדייס זו נסיעה של שעתיים וחצי. תכלס זה לצאת מהפארק ולהיכנס אליו מחדש. האזורים האלה מתאימים רק למי שיש הרבה זמן לבקר בפארק, או אם אתם מחפשים לברוח מההמונים. יש שם אתרי קמפינג נחמדים, אגמים יפים ומסלולי הליכה שרובם למטיבי לכת. באזור הזה עובר גם אחד מסלולי הליכה היפים ביותר, דעתי, בכל ארצות הברית, שביל הוונדרלנד. הוונדרלנד הוא שביל מטורף, באורך של 150 קילומטרים, מפרשי גובה של 7,700 מטרים ונוף מדהים שספק אם תראו במקומות אחרים. הוא ממש מקיף את ההר וחושף לתרמילאים האמיתים שהולכים בו, לא רק את הר הניר מכל כיוון, כל הקרחונים והאגמים והיערות והמפלים שיש בו, אלא גם נופים לרכס הקסקייד שריינר הוא חלק ממנו. חוץ מזה שאם תלכו בשביל הזה תוכלו לראות גם מלא בעלי חיים בדרך ופריחות משוגעות. הוא מסלול מדהים אבל קצת מסובך לעשות אותו, הוא באמת להרפתקנים בלבד בכושר C. אני אומר לכם, אין חלק אחד שטוח במסלול. תוכלו גם להקדיש לו 10 ימים, להזמין מקומות לינה בכל אחד מאתרי הקמפינג שבדרך, להשיג את הפרמיט בשביל לצעוד בו. קצת בלגן, הביקוש גם מאוד גבוה, כמו הר הניר עצמו. וברור שצריך לסחוב את כל הציוד שלכם ל10 ימים על הגב ולהתמודד עם המזג האוויר המשוגע של רייניר. שורה תחתונה, הרבה מאמץ. אבל מאלה שזכו להשלים את המסלול, לצערי אני לא אחד מהם, זה אחד המסלולים היפים ביותר באמריקה. נכון, הזכרתי שריינר הוא פארק פופולרי? ואם לא, אז עכשיו תדעו את זה. כמו הרבה פארקים אהובים בשנים האחרונות, גם אליו תצטרכו להוציא מראש אישור כניסה לחלקים העיקריים של הפארק ובשיא העונה. מבאס, אני יודע, אבל ככה זה בהרבה פארקים לאומיים מאז הקורונה. אז בשביל לנסוע בכביש פרדייס, בנקודת הכניסה ניסקוולי, או בכביש של קניון סטיבנס, מנקודת הכניסה סטיבנס קניון, בערך מסוף מאי עד תחילת ספטמבר, בין 7 בבוקר ל-3 בצהריים, תצטרכו להוציא אישור. נגיד לחודשים מאי, יוני, יולי, אפשר להוציא אותו כבר מסוף פברואר, ולאוגוסט מתחילת מאי. ובשביל לנסוע בכביש סאנרייז, דרך הכניסה של ווייט ריבר, בחודשים יולי ואוגוסט, בערך בשעות 7 בבוקר עד 3, תצטרכו להוציא אישור כניסה מאפריל. כמובן שאם לא הצלחתם להוציא אישור מראש, או שכל תכנון הטיול שלכם היה מהרגע להרגע, חלק מאישורי הכניסה הזמינים במהלך הקיץ מ-7 בערב ליום למחרת. אז ככה אל תתייאשו, תנסו בכל זאת, יום לפני הטיול. כל אישור תקף לרכב אחד ועולה $2. ואישור כניסה יאפשר לכם חלון זמן של שעתיים שתוכלו להיכנס לאזור שלו הזמנתם את האישור. נגיד, אם הזמנתם אישור לשעה 9 בבוקר, תוכלו להיכנס עד 11, ואתם יכולים להישאר בלי הגבלת זמן במהלך אותו היום. וברור שאם יש לכם הזמנה לאחד מאתרי הקמפינג, לאורך הכבישים האלה שצריך בשבילם אישור, או למלונות בתוך הפארק, תוכלו להיכנס בלי צורך באישור. אבל זה רק מאחד בצהריים. את אישורי הכניסה האלה אפשר להנפיק באתר האינטרנט recreation.gov, ושיהיה לכם יותר קל, פשוט תיכנסו לכתבה על הרייניר באתר שלנו, ויש שם קישור לאתר להזמנת הכרטיסים ואת כל ההסבר. אז מתי הזמן הטוב ביותר לבקר בפארק? קודם כל חשוב שתדעו שהעונה ברייניר מאוד קצרה, והגובה של הרייניר הופך את הסביבה שלו למיני אזור אקלימי מיוחד. ברמה כזו שלפעמים אפשר לראות עילת עננים סובבת את הראש הלבן שלו. חודשים יולי ואוגוסט מציעים את מזג האוויר החם והיבש ביותר, אבל גם אז יכול לרדת גשם סוער ויש עננות מעיקה בהר, ככה שתמיד צריך לעקוב אחר התחזיות ולצייד במיל גשם ולהתלבש שיטת הבצל. עדיף להתכונן לכל מה שעלול להגיע, ולפעמים מגיעים דברים כאלה. כשאני טיילתי שם היה לי יום אחד של גשם שוטף, כמעט כל היום, והימים אחרים היו שמשיים ומעולים. יודעי דבר אומרים שחלון הזמן הטוב ביותר לבקר בריינייר הוא בשבוע האחרון של יולי, שמזג האוויר בשיא והמטיילים של אוגוסט עוד לא שוטפים את הפארק. בכל מקרה, יולי ואוגוסט הם חודשי השיא מבחינת תיירים, ואזורים של פרדייס וסנרייז עמוסים. אמנם כל העניין של אישורי הכניסה מנסה להתמודד עם התופעה, אבל בהצלחה חלקית בלבד. אם אתם רוצים להתחמק מהמונים, אפשר למסוע בספטמבר, אז הפארק רגוע יותר. שלג נפוץ מאוד בפארק, אם אתם לא רוצים להתקל בשלג בכל צעד, אל תגיעו לפני סוף יוני ואחרי סוף ספטמבר. הר הייניר הוא אחד המקומות המושלגים בעולם, לא רק בארצות הברית, בעולם. בחורף, פארק הלאומי ריינייר קבור תחת שלג עמוק ורוב הכבישים סגורים, ככה שקשה מאוד להתקרב אליו. אבל דווקא קל מאוד להגיע לפארק. הוא יחסית קרוב לסיאטל, שעה וחצי שעתיים ממרכז העיר ואתם בהר. על פניו גם אפשר לחשוב שזה אחלה מקום לטיול יום מסיאטל. אבל תאמינו לי, אל תעשו את זה לעצמכם. תנו לכם את ההזדמנות ליהנות מריינייר ולחקור אותו כמו שצריך. אז בואו נגיע לעניין הלינה. איפה כדאי לישון בפארק? בתוך הפארק יש שני מלונות היסטוריים מאוד יפים. אם אתם רוצים לישון שם, תזמינו מקום הרבה זמן מראש. יש גם ארבעה אתרי קמפינג בפארק. בקוגר רוק, ואורין פאקוש צריך להזמין מקום מראש, אבל כל שאר אתרי הקמפינג הם על בסיס מקום פנוי. וברור שאפשר לישון מחוץ לפארק, נגיד בעיירה אשפורד או פקור, שקרובות לכניסות לפארק. כנסו לכתבה על הפארק הלאומי הריינייר באתר שלנו, travelbeamerica.com, תקראו על המלצות הלינה המלאות, כולל קישור להזמנת המלונות. הגענו לסיומו של הפרק. אז איך אני אסכם את ההרפתקה? באחד מהפארקים הלאומיים האהובים עליי ביותר. אני אגיד שהר הייניר הוא מקום קסום באמת. זה אתר חובה לכל מי שמבקר או מבקרת בצפון מערב ארצות הברית ומדינת וושינגטון, ובכלל לאוהבי טבע ונופים מיוחדים. תודה שהזנתם לפרק. אני אשמח מאוד אם תדרגו אותנו לחיוב, תבקרו באתר שלנו ונשתמע בפרקים הבאים, כשנצא לעוד הרפתקאות בפארקים הלאומיים של ארצות הברית, ובכלל ביבשת המופלאה הזו, צפון אמריקה. עד הפעם הבאה, שלכם, שחר.